ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא. גיא, מתי בפעם האחרונה היית בים המלח?
אולי קיץ 2019 כזה? נדמה לי לפני הקורונה. למה?
האמת שחשבתי שתגיד שהרבה קודם.
תמיד דעות קדומות. זאת הבעיה עם העיתונאים, תמיד דעות קדומות.
נכון, במיוחד עליך.
ברור.
אני אוהבת את ים המלח. בכלל, את כל מה שיש לאזור להציע, את מצדה, את עין גדי, ואני נוסעת לשם די הרבה יחסית. כל פעם שאני אומרת לך שאני נוסעת למדבר, גיא, אני איכשהו מגיעה לשם.
וואלה. טוב, בפעם האחרונה שאני הייתי בים המלח, סופרייז, סופרייז, ענת, לא יכולתי להפסיק לחשוב על, מה? נכון, על המדיניות של מדינת ישראל בשמירה על המשאב הציבורי הזה.
אתה יושב מול הנופים של ים המלח. וחושב. מול כל היופי הזה וכל מה שאתה חושב, נכון, זה על חיל ועל...
נכון, האמת זה נכון, את צודקת. אני יודע, זה בעיה, אנחנו נטפל בזה אחר כך במסגרת...
שאר הבעיות.
שאר הבעיות שלי, אבל קודם כל, אני לא מבין גדול באקולוגיה ובסביבה, אבל בכל זאת אני מכיר את ים המלח, והייתי בים המלח כבר, לא יודע מה, 40-45 שנה, אני זוכר אותו מהפעם הראשונה, והאזור הזה משתנה ומשתנה כל הזמן. אם אני לא טועה, הוא מאבד, המפלס של ים המלח מאבד משהו כמו מטר ורבע כל שנה, וכמובן יש את הבולענים, ועשינו שם סיור סביב הבריכות, ובגדול ההרגשה היא שיש לנו את אחד מפלאי עולם, ושאנחנו מזניחים אותו. ובכובעי השני, אני זוכר את כל תהליך ההפרטה, הן של כימיקלים לישראל, נדמה לי 1995. ואחר כך אני זוכר את מסיבת העיתונאים המפורסמת עם סמי ויולי אופר, שהם קנו את החברה לישראל משאול אייזנברג, נדמה לי ב-99, נדמה לי... 99, כן, נדמה לי 330 מיליון דולר. ולרגל הפודקאסט הזה אפילו, אנחנו כבר רומזים שהפודקאסט שלנו יעסוק כנראה גם בים המלח, ואולי אפילו ב... במשפחה הזאת, הלכתי גם לקרוא קצת פרוטוקולים מוועדת הכספים, ועדת הכלכלה על אותם שנים, והתחילו לצוף בכל הזיכרונות. בשנות ה-90, הפרטה הייתה מילת קסם, והיה ברור, מצאתי פה ציטוט של ציפי לבני, שאומר, אין מחלוקת שהמדינה צריכה לצאת מכימיקלים לישראל. כלומר, הבונטון המוחלט היה שהמדינה צריכה לצאת מהכל. היום זה אולי קצת נשמע אחרת. יש את הסיפור של המחיר, בסדר, היום לא נדבר על זה, מה היו מחירים, מה קרה למחירי האשלג, האם ידעו להתמודד עם העניין הזה שפתאום מחיר האשלג מזנק ופתאום יש ווינדפול כאלה, רווחים מטורפים. אבל השאלות של האם שמרנו על המשאב טבע הזה בדרך הטובה ביותר, באופן שהפרטנו, מניית הזהב שנדבר על זה וכן הלאה, זה שאלות שאי אפשר לא לחשוב עליהם שנמצאים ומבקרים בים המלח.
טוב, ים המלח נמצא במרכז הפודקאסט שלנו, ולא בהיבט התיירותי לצערי, אלא שהוא הגיבור של אחד הסיפורים הכי מתסכלים ומקוממים שקשורים במערכת היחסים בין הרגולטור לבין חברה עסקית. לפני שנתחיל קצת רקע, לפני אולי 100 שנה, מדינת ישראל מחליטה לנצל את כל הטוב שמציעים המים המלוחים והייחודיים שבים המלח, ולהפיק מהם אשלג, ברון ומגנזיום. כדי לעשות את זה היא מקימה חברה ממשלתית שנקראת מפעלי ים המלח, ובסוף שנות ה-60 החברה הזאת עוברת לשליטת חיל, שהייתה אז בבעלות המדינה. ב-92, אם ככה להפוך את כל ההיסטוריה הזאת לקצת יותר קצרה, המדינה מחליטה להפריט את החברה, היא מונפקת בבורסה, וב-95 השליטה נמכרת לשאול אייזנברג לפי שווי של מיליארד דולר. ב-99, שנתיים לאחר מותו של אייזנברג, נפרד בנו מהחברה תמורת 330 מיליון דולר, ומוכר אותה למשפחת אופר, ואז בעצם העסק מתחיל לנסוק.
כן, אז הסיפור היה ככה, כימיקלים לישראל הונפקה בבורסה לדעתי ב-95, שאול אייזנברג נפטר, ה-330 מיליון דולר שהזכרת, זה המחיר שהם שילמו לחברה לישראל, שהיא החברה האם, שמחזיקה בכימיקלים לישראל, שמחזיקה בים המלח. ים המלח הייתה הרבה שנים חברה ציבורית באשר היא, לאחר מכן כימיקלים לישראל בלעה אותה, והיא הפכה להיות חברה בבעלות מלאה של כימיקלים לישראל. נהוג להגיד, טוב, המחיר נזיד עדשים, נזיד עדשים, אני לא מקבל את הביקורת הזאת, בגלל שבסופו של דבר, העסקאות שנעשו, נעשו קרובות למחירי השוק. הטעות ההיסטורית הגדולה שנעשתה הוא, שאם אני מסתכל, ומזיכרון אני אומר עכשיו, של ה-10-20 שנה לפני שהחברה נמכרה, מחירי השלג, שזה הקומודיטי העיקרי שהחברה מוכרת, היו באיזה רמת מחירים מסוימת, וכמה שנים אחרי שזה עבר, החל בשנות 2000, בגלל הביקוש בעיקר מסין, פתאום הייתה רמת מחירים אחרת, והייתה קפיצת מדרגה מטורפת. עכשיו, אם היו יושבים פה הלוביסטים של כימיקלים בישראל, ושהם באים לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים, הם תמיד מספרים את הסיפור של, תראו, אצל המדינה זה היה עסק כושל, ניהול מושחת, מספרים את הסיפורים תמיד על אורי בנון, שהיה מנכ״ל כזה, וכל מיני סיפורים על המנכ״ל. ולעומת זאת שעבר אלינו הפכה להיות זה נוהל טוב, פרטי וכן הלאה, אז הסיפורים האלה רק בחלקם נכונים, בגלל שהמשתנה הכי משמעותי פה זה מחיר האשלג, לא הייתה להם שליטה על מחיר האשלג, משליר לאשלג עולה ויורד, כל העולם השתנה, כל מחירי הקומודיטיז בעולם השתנו דרמטית, ואם אנחנו מדברים על מחדל בתחום המחיר, תכף נעבור למחדלים בתחום הסביבה עם האורחים שלנו, אז בעצם ששני דברים, שאחד, לא חשבו על אפשרות של מה קורה שרמת הרווחיות לחלוטין של החברה ואיזה תמלוגים, ושתיים, האם, ועל זה נדבר היום בין השאר, האם המדינה מסוגלת לאכוף את החוקים שהיא עצמה קובעת לגבי התמלוגים. וכמובן, ים המלח זה לא הנכס היחיד של כימיקלים בישראל, יש עוד נכסים.
אבל כל הטוב הזה עומד להסתיים בקרוב. ב-2030 יפוג תוקפו של הסכם הזיכיון המקורי, והמדינה שוקלת כמה חלופות. ועדת נווה, שבראשה עמד הכלכלן הראשי באוצר, אז יואל נווה, גיבשה מתווה להסכם זיכיון חדש, והוגש ב-2019.
ההסכם המקורי כלל כמה מוקשים שעשויים לחזק את כוחה של כימיקלים לישראל, וזה ראינו בעסקאות אחרות שהמדינה עשה, כמו זכות סירוב ראשונה שניתנה לחברה לישראל. כמובן יש פערי אינפורמציה מאוד גדולים בין השחקנים הקיימים לבין המשפחת עופר והנהלה הנוכחית לבין מי שרוצה להשתתף בעניין הזה, וכמובן למשפחת עופר היא אחד השחקנים החוזרים המשמעותיים במשחק הרגולטורי בישראל. לפני 3 שנים אפילו ועדת הריכוזיות שנמצאת ברשות ההגבלים העסקיים סימנה ספציפית את משפחת עופר כשחקן יש סיכוי מאוד גבוה שהוא ישבה את הרגולטורים. זה די מדהים. המדינה אומרת, אנחנו מזהים את משפחת עופר, זה מסמך ממשלתי שמשפחת עופר היא אחת שיש סיבות לחשוב שהיא מצליחה לשבות את הרגולטורים. ככה עומדים הדברים היום.
אז מה בדיוק קורה בים המלח? עד כמה הפגיעה בו, אם בכלל, היא חמורה? איזה שיטות נקטה ואולי נוקטת משפחת עופר כדי למקסם את הרווחים שלהם? מה הסיכוי שהסכם הזיכיון ייפתח למכרז ולא יינתן לה שוב? כדי לענות על השאלות הללו, הזמנו את הכלכלן הראשי לשעבר במשרד האוצר, את יואל נווה, שעמד כאמור בראש הצוות לבחינת הזיכיון העתידי, וכן את מירב דוד, הסמנכלית לענייני רגולציה בלובי 99, שנאבק כבר היום במטרה שהמכרז הבא יהיה שקוף, רווחי והוגן לבעלים האמיתיים של המחצב המופלא הזה, שהוא כמובן הציבור.
פרסומת אחת ומתחילים.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו, כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם, לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום יואל, שלום מירב.
אהלן.
שלום.
מירב יואל, בטרם נתחיל, קצת קונטקסט למאזינים, תספרו לנו על הקריירה שלכם, איך הגעתם עד הלום.
אני במשך שנים הייתי עיתונאית. אחד התחקירים האחרונים שעשיתי לפני שהפסקתי להיות עיתונאית היה באמת על איך ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו עוזר למשפחת עופר לקבל חוות דעת חדשה כנגד חוות הדעת של משרד הבריאות כדי לכרות פוספטים בשדה בריר, זה שדה פוספטים שעדיין לא קרו בפוספטים, הוא אמור להיות מאוד רווחי, ושנים שמשפחת אופר רוצה את שדה הפוספטים הזה, והיום אני סמנכלית של לובי 99, ואני...
רגע, רגע, מרב, אני לגת לה, יש איזה כמה שורות ריקות פה בקורות חיים, עשית עוד דברים גם,
אז אוקיי.
תהיה לנו את הכל, כן.
מה שנקרא, אז אם יש לנו זמן לזה...
מה שרלוונטי פה, כן.
אז אני גם כלכלנית, ואני גם עבדתי לאחר מכן בוועדת הכלכלה של הכנסת, גם שם התעסקתי לא מעט במשאבי טבע. אחר כך עבדתי קצת, מתוך סקרנות גדולה, עבדתי קצת במגזר הפרטי, ניהלתי את יחידת הרגולציה של חברה קטנה שאולי אתם מכירים, קוראים לה תנובה.
היית לוביסטית של תנובה, מירב?
הייתי, כן.
אוקיי.
הייתי סוג של מנהלת של לוביסטים.
בסדר גמור.
ולקחתי את כל הידע המופלא שצברתי שם אחרי 3 שנים, ועברתי לנהל את התוכן בלובי 99, שהוא... הלובי הציבורי.
כן, אנחנו מכירים אותו, עירחנו את המנכ"לית של הלובי לפני כ5 שבועות כאן, יואל.
טוב, אז כמו שאמרת, הייתי הכלכלן הראשי במשרד האוצר בין מאי 2014 למאי 2018, ובמסגרת זאת עמדתי בראש הצוות הבין משרדי שעסק בתום תקופת הזיכיון של מפעלי ים המלח. לפני זה ניהלתי כ5.5 שנים את בנק הדואר, במסגרת חברת דואר ישראל. עבדתי 4 שנים בקבוצת תראל, בתפקידים שונים ניהלתי את קרן הפנסיה מקפת החדשה כ2.5 שנים, והתחלתי את הקריירה שלי באגף תקציבים משרד האוצר, הייתי שם 9 שנים, וסיימתי את הכהונה באגף תקציבים כסגן הממונה על תקציבים בשנים 98 עד 2002.
ועכשיו אתה בהייטק.
היום אני בפינטק.
פינטק, חברה שנסחרת בוול סטריט.
מירב, בוא נתחיל קצת מהמצב היום ונחזור אחורה. למרות שהסכם הזיכיון מסתיים רק בעוד 8 שנים, אתם מאמינים שאנחנו כבר היום נמצאים בימים גורליים? את יכולה להסביר למה חשוב בעצם לטפל בנושא הזה כבר היום?
תראי, זה אחד המכרזים הכי גדולים והכי מסובכים שהמדינה תצטרך להתמודד איתם בשנים הבאות. ואיכשהו אנחנו רואים שבכל תהליך כזה שהיה למדינה מול משפחת אופר, באיזשהו מקום איכשהו הדברים הסתדרו ככה שידו של הציבור הייתה על התחתונה. ובמונחים של רגולציה, אתם יודעים, בחירות והקמת ממשלות וממשלות נופלות, 8 שנים זה לא כל כך הרבה זמן, זה יעבור טיק טק. ומאז שיואל הגיש את הדוח שלו, בעצם הרי חווינו לא מעט מערכות בחירות. ובכל התקופה הזו אנחנו פונים, היו ממשלות, זאת אומרת ממשלות וממשלות מעבר, ופנינו למשרד האוצר וביקשנו מהם, בואו תתחילו, הרי הדוח בעצם הרבה ממה שהוא עושה, זה אומר, הוא פותח את השאלות ואומר, תקימו צוותי עבודה. ואנחנו פונים שוב ושוב למשרד האוצר ואומרים להם, תגידו לנו מה אתם עושים, כי החשד המאוד מבוסס שלנו היה שהם לא עושים שום דבר. ואכן, זה בסוף הגיע למצב של בקשת חופש מידע שהגיע לבית המשפט, כדי שמשרד האוצר יודע שהוא לא עושה שום דבר לאורך כל התקופה הזו. עכשיו לקראת, אז עכשיו לקראת איזשהו דיון בכנסת, התפרסמה כתבה שהחשב הכללי ומנכ״ל האוצר התחילו לקיים דיונים, והודיעו שהם מקימים את אותם צוותי עבודה, שבעצם מה הם אמורים לעשות? הם אמורים להחליט איך הולך להיראות המכרז, איזה מין מודל התקשרות אנחנו רוצים בין הגורם הפרטי לבין הממשלה. כשיש פה שאלה באמת מאוד גדולה, הזכיר גיא את זכות הסירוב הראשונה, זה משהו שהמדינה עדיין לא החליטה בו.
יואל, האם אתה מסכים לפרספקטיבה של מירב, שמסתכלים על כל התהליכים בין המדינת ישראל, משלמי המיסים, האזרחים, לבין משפחת אופר, החברה לישראל, האם באמת ידנו תמיד הייתה על התחתונה?
אז אני אולי אתייחס קודם כל לדבר הראשון. הצוות, היוזמה להקמת הצוות בשלב שנשמע יחסית מוקדם, כלומר הצוות קם בערך בשנת 2016, אם אני זוכר נכון, או אפילו 2015, הייתה יוזמה, הייתה תוצאה של עבודה של ועדה אחרת של פרופסור שישינסקי, שדנה בחלוקת המרווחים בכל מה שקשור למשאבי טבע בין בעלי הזיכיון לבין המדינה. ופרופסור שישינסקי ביקש, או הוועדה ביקשה בסופו של תהליך, לבדוק עוד 2 נושאים מרכזיים הקשורים בעצם ל... מפעלי ים המלח. אחד, מה המדינה אמורה לעשות לקראת תום תקופת הזיכיון, וההסתכלות הייתה מספיק רחוקה, ואני מסכים עם מה שאמרה רב, צריך להתחיל לטפל בדבר הזה מוקדם, אפשר להסביר גם למה. והדבר השני היה בעצם לקבוע עוד פרמטר מאוד משמעותי, בהקשר של תום תקופת הזיכיון, וזה שווי הנכסים. הזיכיון המקורי, אגב, שלא נתפר למשפחה כזאת או למשפחה אחרת, הכתב כחוק ב-1961, במציאות שונה לחלוטין, ואז הוכנסה בו גם זכות הסירוב, כלומר, היא קיימת בתוך הדבר הזה כבר מ-1961, והדבר השני ש...
היא בעצם נועדה להגן על המדינה, אז לא הזכות הזאת,
שהייתה בעלים. אני לא יודע אם הייתה נועדה להגן על המדינה. בזמנו, על דעתי, ב-1961 לא חשבו על הפרטה. קבעו תקופת זיכיון, שהוארכה אמנם לפני ההפרטה, כחלק מתהליך ההפרטה, בלי שנעשה שינוי משמעותי בתחולת הזיכיון, אולי זאת הבעיה. אבל נקבעה זכות סירוב ראשונה, והדבר השני שנקבע זה שבסתום תקופת הזיכיון, בעל הזיכיון הנוכחי או הקיים אמור לקבל את התמורה בעבור הנכסים שהוא משאיר בשטח הזיכיון. ולא ברור עד היום בעצם לפי איזשהו ערך, לפי איזה ערך יקבע שווי הנכסים, וזה אלמנט מאוד משמעותי כשמתעסקים בתום תקופת זיכיון. כלומר, הזכיין השקיע הרבה מאוד כסף לאורך השנים, משקיע כל הזמן בשמירה, על הבריכות, במפעלים עצמם, וביום מסוים הוא אמור לקום וללכת, ויש אינטרס כמובן שהנכסים האלה יועברו באופן שיאפשר להמשיך ולהפיק אשלג באותו מקום, ולכן אז נקבעה, אני מבין, ההערה או ההנחיה שצריך לשלם חזרה בתום תקופת הזיכיון לזכיין בעבור הנכסים. בעצם החשבת הכללית אז הייתה אמורה לטפל בנושא הנכסים, ועשתה עבודה בעניין הזה, ובנושא תום תקופת הזיכיון, בשאלה שהיא הרבה יותר רחבה והרבה יותר פתוחה, מה בעצם צריכה לעשות המדינה לקראת תום תקופת הזיכיון, לצורך הדבר הזה הוקם הצוות, שהוא היה צוות בין משרדי, לא ועדה ציבורית, צוות בין משרדי, שכינס תחת קורת גג אחת בעצם את כל בעלי הדעה והעניין בנושא הזה בתוך הממשלה.
והשאלה השנייה, ידו של מי הייתה על הצפתונה?
אני לא יודע לשפוט את זה, כי אני לא מכיר את הפרטים של כל העסקאות. אני חושב ש...
אתה יודע לשפוט את זה יותר טוב מרוב האנשים.
אני חושב שבסופו של תהליך, כללי הזיכיון כשהם קבועים, יש צורך לקיים אותם. אני חושב שהבעיה במקרה הזה של ים המלח, היא עלתה גם במסקנות הצוות, שתנאי הזיכיון, כמו שנכתבו ב-1961, לא מתאימים לתקופה המודרנית, ולכן אחד הדברים שהמלצנו לעשות הוא בעצם לכתוב מחדש את הזיכיון, ולקבוע את הכללים של התנהלותו של הזכיין במסגרת האיזונים והבלמים הנכונים לתקופה הזאת. אני חושב שבסופו של יום, כשיש זיכיון, והוא מוחזק על ידי בן אדם פרטי, ואגב הבעלות כמובן בים המלח בחלקיין לישראל, היא אמנם בעל השליטה, בעלת השליטה עם משפחת אופר, אבל נראה לי שרובנו אגב, יש לנו מניות בדרך כזאת או אחר, דרך קרנות הפנסיה שלנו בכימיקלים לישראל, היא מוחזקת גם על ידי הציבור.
שלושת העשירונים העליונים בעיקר, שמחזיקים ברוב הנכסים הפיננסיים.
יכול להיות, אבל בפנסיית חובה יש גם אנשים שמחזיקים בזה.
לא, נכון, אבל כמי שניהל קרן פנסיה, אתה יודע ששלושת העשירונים העליונים מחזיקים ברוב הנכסים הפיננסיים.
אני מסכים, רק אני אומר, פנסיית חובה היום גורמת לכולנו להחזיק קרן פנסיה, קרנות הפנסיה מחזיקות במדד תל אביב ו-35, חילי חלק ממנו, ולכן יש לכולנו בעלות בעניין הזה, אבל... אני חושב שזה לגיטימי ששחקן פרטי מנסה למקסם את רווחיו. עכשיו, הוא צריך לעמוד בתנאי הזיכיון. אם תנאי הזיכיון או לא ברורים, או לא מספיק טובים, או לא נרחפים, אז הוא מנצל את זה. ולכן
הרגולטור...
אבל ולכן... לא, זה בדיוק הסיפור, שאף פעם, אף רגולטור, כולל במידה רבה הוועדה שלכם, לא רוצה להתאמת. אף פעם אין לו את האומץ להגיד, אוקיי, הכללים לא רלוונטיים יותר, בוא
לא
נשנה
נכון.
אותם בתוך תקופת הזמן. הנה, תראה מה קרה עכשיו, פתאום כימיקלים לישראל שונה חוק לגבי תשלום מים. הוציא רשות המים חיובי מים לכימיקלים לישראל, ועוד פעם הם נאחזים במשהו שנכתב, אגב, חזרנו לפרוטוקולים משנת 61 כדי לנסות להבין אם זאת הייתה הכוונה, ממש לא ברור. ועוד פעם הדבר הזה מנוצל. אז אתם, אף פעם בעצם לא הייתה נכונות להתעמת עם דברים שנכתבו פעם כדי להתאים אותם למציאות היום.
לא, אז א', יש הסכם זיכיון, והסכם הזיכיון הוא בתוקף. וכל עוד הסכם הזיכיון הוא בתוקף, יש כללים שחלים מתוקף הסכם הזיכיון.
שאפשר לשנות הסכם זיכיון, אתה יודע.
זה לא כל כך פשוט, ואני חושב שיש לזה השלכות רחבות מעבר לנושא הזה, ולכן אגב, ההזדמנות של 2030, ואגב, אחת ההמלצות של הוועדה הייתה אולי לבדוק אפשרות להקדים את המועד הזה, בגלל הבעייתיות של תום תקופת זיכיון באשר היא, לא קשר דווקא למקרה הזה. תום תקופת זיכיון היא תקופה מאוד בעייתית, כי התמריצים של בעל הזיכיון, בהנחה שיש סיכוי מסוים, זאת שאלה כמובן, אם הוא יישאר לתקופת הזיכיון הבא או לא, הם לא בהכרח תמריצים שהם מתאימים למסגרת, ואולי ייצרו תת השקעה מצד אחד, ודברים אחרים. בכל מקרה, תמיד יש בעיה.
אז זה מין catch 22 כזה, אתה קובע זיכיון, ואתה אומר, אני יודע שאם אני, שזה מין קריצת עין, אנחנו נעריך בטוח את הזיכיון, כי אחרת אתה לא תשקיע?
לא, לא, זאת לא, זה לא נכון, אבל היו מקרים
אחרים. אתה חמסת בכיוון הזה.
לא, לא, מה שאמרתי, שהתמריצים בתום תקופת זיכיון, במקומות שבהם יש השקעה ניכרת, יכולים להיות לא מספיק טובים, ולכן, אגב, יש את התמורה על הנכסים, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, בזמנו, אפילו ב-1961, קבעו שבסוף תקופת הזיכיון, הזכיין יקבל תמורה על הנכסים, אבל אגב גם כתוב שם שבעשר השנים האחרונות, המדינה צריכה לאשר כל השקעה, כדי שגם לא תיווצר מציאות של השקעת יתר. כל הדברים האלה מייצרים צורך להתמודד עם הבעיה הזאת, ולפתור או לקבוע, נגיד זה כך, מתווה, להתמודדות עם הסיפור הזה כמה שיותר מוקדם, כדי לייצר ודאות לכל השחקנים.
יואל, דיברנו על הרבה דברים עכשיו משפטיים, אבל קצת לתת למאזינים ולכולנו קונטקסט כלכלי. אתה מכיר את המספרים, רמת הרווחיות של ים המלח וכימיקלים לישראל, עולם הדרגה בתחילת שנות ה-2000, החברה הזאת מרוויחה מיליארדי דולרים ומחלקת דיווידנדים, קש, מני, לחברה לישראל במיליארדי דולרים. כלומר, זה לא איזה מצב שפה יש איזה עסק פה שבקושי מרוויח, באים אנשי עסקים, משקיעים. אני מתאר לעצמי שאם היינו עושים ניתוח, אולי עשית את הניתוח הזה ובודקים את ה-Internal Rate of Return, את ההחזר ההשקעה של משפחת, של משפחת אופר על כימיקלים לישראל, או של אייזנברג, או של הציבור, זה לא משנה. על הדבר הזה מדובר פה בסך הכל במכונת כסף מאוד רווחית, אם נשווה את ההשקעות שנעשו. והשאלה שלי היא, האם נוכח הרווחיות העצומה של החברה הזאת לאורך שנים, שאתה מסתכל, אתה אומר, קבענו כללים הגיוניים, שהפרטנו את החברה, שמחרנו את השליטה בחברה, שקבענו את משטר התמלוגים של החברה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, או שכל הזמן אנחנו כל כמה שנים מנסים לתקן טעויות שנעשו בעבר?
אני חושב שבסופו של דבר, שחקנים בתחום הפרטי הם מאוד מתוחכמים, זה ברור, והממשלה לעתים היא פחות מתוחכמת. יחד עם זה, אתה יכול להסתכל על בוררויות שהממשלה עשתה עם חיל בנושא תמלוגים, ותסכומים נוספים שחיל שילמה. יש נושאים נוספים שצריך לבדוק כיצד הם יושמו. אגב, תום תקופת הזיכיון, כל נושא הקציר והשקעות הקציר המלח בבריכות והשקעות בזה. אין ספק שיש פה הרבה מאוד מבחנים של הממשלה, והממשלה, מטבע הדברים, בחלק מהמקומות, קשה לה יותר להתמודד עם שחקנים פרטיים.
זו אמירה, מה זה חלבית? אני חייבת להתערב. תקשיבו, אני לפני שנה וקצת, שטייניץ עוד שר אנרגיה, מקבל את טלפון מפקיד יחסית בכיר, והוא אומר לי את הדבר הבא. עדיין, אנחנו עדיין אצל משפחת אופר. ממשלת ישראל החליטה להאריך את זיכיון הפוספטים, הזיכיון השני של משפחת אופר, הם כבר החליטו.
בשלוש שנים, גמור, צריך להגיד
נכון, שהם החליטו לעשות את זה בחינם, ההחלטה סגורה, אין לך הרבה מה לעשות עם זה, אני מספר לך את זה כדי שתעשי להם שיימינג. אכן, יומיים אחרי הטלפון הזה...
ככה זה עובד, יואל? פקידים מתקשרים ללובי 99.
אני חושב שזאת לא התנהלות ראויה ולא התנהלות.
אבל אתה יודע, זה נשמע לך כאילו דבר סביר.
וההתנהלות של להאריך זיכיון בחינם זאת התנהלות ראויה. תראו מה קורה אחרי זה. יומיים אחרי שאני מקבלת את המידע הזה, אכן מתפרסמת חוות דעת של ראש רשות התחרות, בשבתה כיושב ראש ועדת הריכוזיות, שמאשרת את הדבר הזה. ואנחנו נכנסים למהלך, אני יושבת עם מנכ״ל משרד האנרגיה, אני אומרת לו, למה לא לשלם על זה כלום? הוא אומר, את לא תקבלי שום דבר, זה לא שווה יותר מדי, אנחנו מעריכים את זה בעוד שלוש שנים, זה היה כאילו איזה עניין טכני, ועזבי, זה באמת לא המאבק שאת צריכה להיכנס אליו. נקצר את הסיפור, הוא כבר מגיש את הערכה לוועדת הכספים, אנחנו הולכים עם הסיפור הזה לטלוויזיה, הוא מתחיל לקבל טלפונים מחברי כנסת, מושך מוועדת הכספים את הערכה, מתמנה שרת אנרגיה חדשה, אומרת העניין ייבדק, היא אומרת, אנחנו נבדוק אם הם משלמים תמלוגי אמת, תכלס מוציאה מהם לא הרבה מאוד כסף, ומסרבת למרות שיש לה סמכות בחוק להעלות...
23 מיליון שקל.
נכון, להעלות את התמלוגים, הייתה יכולה להעלות את התמלוגים במקרה הזה, כי היא נותנת להם בעצם הקצאה של הנכס לעוד 3 שנים. אבל מה שכן הצלחנו לעשות, זה לקבל, אפרופו העניינים הסביבתיים, ערבות בלתי מוגבלת, מתחדשת, שחיל חתומה עליה. בפעם הראשונה, המשרד להגנת הסביבה לא האמין שהדבר הזה קרה לו. החשב הכללי שיתף איתנו פעולה, והמשרד להגנת הסביבה באמת מאוד דחף לכיוון הזה. יש שם נזק של מאות מיליוני שקלים בבריכות הפוספט, עם מה שקרה, אסון השלים שהרס שם את הנחל וכל הזיהום הסביבתי וזיהום מי התהום, והצלחנו במהלך הזה של הדחייה לקבל ערבות בלתי מוגבלת לטיפול בנזק הסביבתי. זה לכאורה הישג מאוד גדול, אבל אני באמת שואלת את עצמי מה היה קורה אם לא הייתי מקבלת את הטלפון הזה, אז אני באמת לא חושבת שזה כזה דבר לא ראוי.
אז בואו רגע נדבר על מה הציעה הוועדה ובאיזה נושאים היא לא נגעה בעצם.
תראו, הוועדה הזאת הייתה אתגר מבחינת הניהול שלה, כי השאלה שנשאלה היא שאלה מאוד פתוחה ומאוד רחבה, והדבר הראשון שהיה צריך בעצם לנסות ולייצר זה איזשהו תהליך שיביא אותנו למסקנות שאפשר להציע אותן. היה צריך להחליט קודם כל מה נקודת הפתיחה. דיברתם בפתיחה על הנזק הסביבתי שנגרם לים המלח. אז צריך להבין קודם כל שנכון שהמפעלים באמצעות הייבוש או הידוי גורמים לנזק לים המלח, אבל הבעיה המרכזית של ים המלח היא לא בעיית המפעלים. הבעיה המרכזית של ים המלח היא שכל הסובבים את ים המלח שותים את המים שבדרך הטבע אמורים היו להגיע אליו. זה גם מדינת ישראל שלא משחררת מים בירדן, אבל גם הייתה משחררת אותם, אז הם היו נשתים בדרך, כי יש מצוקת מים מאוד גדולה, בעיקר אגב בירדן וברשות. יש פה בעיית מים מאוד גדולה, שהיא הגורם המרכזי לירידת מפלס ים המלח, כי באופן טבעי, מי הגשמים הם אלה שממלאים את הים, כמובן שהוא הרי מוזן על ידי כך. אז זה דבר אחד. אז ההחלטה הבסיסית והראשונית שהתקבלה, וגם המשרד להגנת הסביבה כמובן היה חלק מהוועדה, זה שאנחנו רוצים למקסם מבחינת הציבור, אגב, את הערך הכלכלי של ים המלח, תוך איזון עם גורמים סביבתיים וחברתיים, כי יש שם גם אנשים שגרים סביב המלח שמושפעים מהזיכיון, וכמובן שיש גם בנושאים סביבתיים.
אנשים שמועסקים בחברות של...
גם אנשים שמועסקים, וגם אנשים שגרים במושבים, לדוגמה, בתחום הזיכיון היום, שמושפעים מהרבה מאוד דברים, וגם תושבים שמתעסקים או מסתכרים גם מפעילויות אחרות, כמו התיירות, שאגב מתקיימת היום בים המלח רק בגלל השאיבה של המים, כי כידוע לכם, כל המלונות בים המלח יושבים בעצם על בריכה, ואם לא היו שואבים מים מהאגן הצפוני לבריכה, אז לא היו מים. כל החלק הדרומי של ים המלח היה הופך למין מלאכה כזאת מאוד גדולה, שגם לה, אגב, עלול להיות נזק סביבתי מאוד מאוד גדול. ולכן, זאת הייתה נקודת המוצא, היא הוסכמה על ידי כל החברים בצוות, כולל המשרד להגנת הסביבה.
יש בכלל יכולת למדינה לא להאריך את הזיכיון הזה,
כן,
לדעתך?
כן, באופן חד משמעי, כן. אם היא תארך בזמן ואם היא תעשה את הפעולות.
אנחנו המחנה. לא שבועים?
לא, לדעתי okay. לא.
ושאלה שלו, שבכל זאת צריך לשים על השולחן, למירב וליואל, יש חלק מהארגונים הסביבתיים אומרים שהדבר הטוב ביותר לעשות זה בשנת 2030 להפסיק לכרות בים המלח.
אני לא מסכים לזה, בשום פנים ואופן. אני חושב שהמסקנה שקיבלנו היא נכונה, וזה לא נכון להפסיק לכרות אשלג בים המלח, לא נכון גם בהיבטים הסביבתיים, כמו שאמרתי, אבל בטוח שלא נכון בהיבטים הכלכליים. זהו משאב טבע של הציבור בישראל, משאב טבע מאוד משמעותי.
רגע שאנחנו מדברים על תועלת הציבור, אז אולי בואי קצת תספרי לנו כמה הציבור בעצם הרוויח כתוצאה מהפעילות שנעשית בתקופת הזיכיון הנוכחי.
תראו, הרי למה בעצם נושא ים המלח ונושא משפחת עופר מעוררים כל כך הרבה אמוציות? כי הם מחזיקים במשאבים ששייכים לציבור. והם מנצלים אותם, והם תמיד בסופו של דבר יוצרים מצבים שבהם הם גם מנצלים את המשאב, גם פוגעים בסביבה, וגם לא משלמים מיסים. היועץ המשפטי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה...
הם כן משלמים מיסים, בואי,
צריך לדייק את זה. הם משלמים מיסים תמיד בחסר.
הוויכוח היה על תגמולי היתר, בסדר.
לא נכון. גם בנושא התמלוגים הייתה בוררות שנולדה מזה שהיו שם משחקים בתמלוגים. כותב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בפירוש, התמלוגים בים המלח הם נמוכים. אני לאחרונה גם בדקתי את תמלוגי הפוספטים, הם עוד יותר בדיחה, יש שם הכנסות ממגזר הפוספטים, יש הכנסות של 1.5 מיליארד כל שנה. תמלוגים בשנה טובה הם 20 מיליון שקל. זה באמת על גבול הבדיחה.
ומה הרווחיות התפעולית שם, את זוכרת?
היא מאוד נמוכה, לדעתי.
אז זהו, לא, אבל תקשיבו, זה לא נכון, כי אי אפשר, הם כל הזמן מספרים שהפוספטים זה מגזר מפסיד. אף אחד לא באמת יודע.
אין שם מחירי העברה גם, יואל? אי אפשר לעשות שם מחירי העברה?
זה היה כל הסיפור, הסיפור של התמלוגים היו מחירי העברה. וחוץ מזה, אי אפשר, כל הדוחות שם הם דוחות מאוחדים, גם עם חול, גם בין הסקטורים, אי אפשר לדעת כלום. אגב, זה גם אומרים אנשי החשב הכללי, אי אפשר לדעת שום דבר.
בסדר, אז בוא רגע נחזור לשאלה ליואל, מה כן השארתם בהצעה שלכם למתווה עתידי, ומה הורדתם? איזה סעיפים מתוך המתווה הקיים? אמרתם אלה כדאי שלא יהיו בפעם הבאה, ואלה אמרתם אין בעיה ש...
אז קודם כל אמרנו שצריך לכתוב את הזיכיון מחדש, בסדר? ולשאלתך, גיא, זה בדיוק המקום שבו צריך לעשות את האיזונים. יש היום כל מיני הוראות בזיכיון הקיים שמאפשרים לזכיין לעשות הרבה מאוד דברים בשטח הזיכיון, שחלקם גם באמת פוגעים בסביבה, כמו קריאת חומרים, בזמנו גם דיני התכנון והבנייה לא חלו על האזור, לשאוב הרבה מאוד מים, לא מים ים המלח, מים אחרים, מי תהום. כל הדברים האלה צריכים להיות מוסדרים עכשיו בצורה אחרת, שמתאימה לחקיקה המודרנית ולרגולציה המודרנית, תוך כדי כך שכל החוקים שמדינת ישראל חיילים בתוך תחום הזיכיון, שגם עליו צריך להחליט. זאת אומרת, יכול להיות שצריך לצמצם אותו.
אבל יואל, למה בכלל מסמך שנכתב בשנת 1961, הוא בכלל רלוונטי.
כי זה אז... חוק במדינת ישראל.
ולמה? ואי אפשר לשנות בישראל חוק ולכתוב אותו מחדש? יש אפשר לעשות חקיקה שבכלל, וזאת הייתה הבעיה המרכזית שלי עם הדוח שלכם. אתם יצאתם מנקודת הנחה שחייב להיות פה זיכיון. יש עוד מערכות יחסים בין הממשלה לבין המגזר הפרטי. אנחנו דיברנו על איזושהי שיתוף פעולה בצורת PFI.
אתם יצאתם PFI, אמרתם שזה דומה לכביש חוצה ישראל. כביש חוצה ישראל זה ביותי, לא משנה, אבל את
חושבת
שהמודל שם הוא מוצלח? זה מודל שככל שיש יותר פעילות, אנחנו יותר סובלים והזכיין מרוויח יותר.
אבל את המבנה הכלכלי אפשר להגדיר. הנקודה היא שהיום מה שקורה זה שכימיקלים לישראל...
או ביכולת של המדינה לאכוף את מה שהיא קובעת.
אני חושב, אבל זה בדיוק העניין, שהשאלה היא כמה כוח אתה נותן למי שהענקת לו את הזיכיון או איזשהו רישיון הפעלה אחר.
אבל זה בדיוק העניין. אין הבדל משמעותי אם זה זיכיון או רישיון הפעלה. בסופו של דבר, הכללים שיקבעו בשטר הזיכיון החדש, הם אלה שיקבעו את כללי המשחק לגבי התקופה הבאה. זאת אחת המסקנות המרכזיות. ובתוך כלל הזיכיון לשאלתך, גיא, שם ניבצעו את האיזונים המתאימים בין הערך הכלכלי לבין הערכים
העלויות הסביבתיות.
העלויות הסביבתיות. וזה נכון. ושם יקבעו מה הכללים שיחולו על בעל הזיכיון בכל הקשור לשמירה על הסביבה, בתוך ההבנה שעדיין תעשה שאיבת מים מים המלח. בתוך אגב ההמלצות גם יש רצון לשנות טיפה את מבנה התמלוגים באופן שיצור תמריץ לשאוב פחות, על ידי מתן תל הפקה, כך שככל שהזכיין בנקודת המוצא לא ישתנה דבר בבית הזה או ברמה שזה נקבע, אבל מעבר לזה, ככל שהוא ישאב פחות, בעצם ייווצר לו תמריץ כלכלי לעשות את זה, אבל אין ספק שזה ישפיע רק בשוליים. וכמו שאמרת בפתיחה, או מה שאמרתם בפתיחה, יש פה בעיה גדולה מאוד לנהל מכרז פתוח ומלא, ולשאלתך האם אנחנו שבועים או לא שבועים, וציינת את שתי הבעיות המרכזיות, אבל הבעיה הכי חמורה היא בעצם חוסר הסימטריה באינפורמציה, העובדה שיש פה הרבה מאוד ידע איך מפיקים אשלג בצורה הטובה ביותר, שנמצא בידי האנשים.
כשכותבים מכרז ומפריטים, לא חושבים האנשים במשרד האוצר, היועצים המשפטיים, אגף תקציבים, הכלכלן הראשי, לא חושבים, בואו נכתוב את זה מידיעה שהיא תהיה הסימטריה הגדולה של אינפורמציה?
לא, אז עכשיו, תראה, א', שוב, אמרתי, לא כתבו את הזיכיון הזה כשעשו הפרטה, וכשמה שעשו בשנות ה-90 בהפרטה, זו שאלה אחרת. אנחנו נמצאים במצב קיים, ואגב, למה שאמר מרב, אני לא חושב שהלאמה של זיכיון או פגיעה בתנאי זיכיון בתוך תקופת הזיכיון היא דבר רצוי לא בהיבט של המקרה הזה.
אני לא אמרתי על אמה, רגע.
לא עשו ברכבת הקלה, לא עמדו, לקחו מהם את הזיכיון.
לקחו ושילמו.
כן.
ושילמו,
זה בסדר. אבל למה תמיד איכשהו היועצים המשפטיים, הפרשנות המשפטית שלהם מסתדרת לטובת האינטרסים של כי למים הם דוגמה מובהקת, איך פתאום החוק השתנה, אבל לא חל על כימיקלים לישראל, והיא לא משלמת על מה.
יש כללים שלפי, שוב, לפי החוק של 1961, יש דברים שלא חלים על הזכיין בתוך שטח הזיכיון. זה אחת הבעיות במסגרת הזאת של הזיכיון שנכתב ב-1961, ואת זה צריך לתקן. וזה ברור שגם ההמלצות אומרות שכל החוקים שמדינת ישראל יחולו בתוך שטח הזיכיון, גם העתידיים. אבל אני אומר שוב, זה אגב שהזכיין ילך לבית משפט לא מפחיד אף אחד. וזאת לא העמדה אגב, זאת לא העמדה שאנחנו נימנע מלקבוע כדי כי הזכיין ילך לבית משפט.
יואל, אני רוצה פה לעשות איזו הפסקה מתודית, ושתשמע ממרב איך זה נשמע מהצד השני, ועכשיו שאני אומר מהצד השני, אני לא מתכוון מהצד של לובי 99, או מהצד של העיתונאים. כי מרב עבדה כלוביסטית איזו תקופה קצרה, והיא ראתה איך החברות הגדולות, המונופולים, כיצד הם מתייחסים למשחק הרגולטורי, לפקידים באוצר, איך ממנים רגולטורים ואיך משפיעים. אז אולי מרב יכולה לשתף איתנו קצת מאחורי הקלעים שמה שקורה שם.
אז ראיתי את השקעת המשאבים האינסופיים כדי לתכנן את הרגולציה במקום הרגולטור. תראו, נתתי לא מזמן...
מה זה אומר השקעת משאבים? יושבים 10 אנשים
וחושבים לפרטי פרטים...
תראי. יפה, את ראית את היכולת של חברות גדולות בעצם לעצב את הרגולציה.
בוודאי, נו, זה מה שאני אומרת.
האם ראית מצבים שבו גם החברות הגדולות משפיעים על מי מתמנה לתפקידים רגולטוריים?
כן, אני חושבת שאתה שואלת את השאלה הזו לא סתם. אני ראיתי שיחה בשעת לילה מאוחרת, אני לא ראיתי את הצד השני של הקו, אני ראיתי את הצד שהיה לידי, שרצה מאוד לשכנע שהממונה על ההגבלים הקודמת, שהפכה לממונה על התחרות, מיכל אלפרין, תתמנה לתפקידה. מה קרה אחר כך אנחנו יודעים, תמיד היה לנו
יואל, פיגוע. יואל, שמעת מפי הסוס, יושבים במונופול.
איך הפכת אותי לסוס?
שמעת מפי האיילה את איך בצד השני של המונופול, לא רק משפיעים על העיצוב של הכללים, אלא מפעילים מאמצים מאוד גדולים, ולפעמים מצליחים להחליט מי יהיה הרגולטור בתוך הממשלה.
אני חושב שבסוף יכול להיות שזה נכון, אבל אני לא חושב שאגב זה הכלל הקבוע בממשלה. אני יכול להגיד לך מה את ההתנסות שלי, בסדר? אני לא הייתי רגולטור, אבל הייתי פקיד ממשלה יחסית בכיר בשתי תקופות בחיי. אני לא חושב שמישהו פעל למנות אותי, ובסופו של יום אני חושב שלא צריך לייצר מצב שבו פקידי הממשלה נראים כמי שמונעים על ידי כוחות המגזר הפרטי. אני חושב שהרבה אנשים מאוד מוכשרים בממשלה שעושים את תפקידם באמונה שלמה ובנאמנות לעניין הציבורי. ואני חושב שאתה יכול גם לציין הרבה מאוד חקיקות אחרות שנעשו במדינת ישראל שמגבילות את כוחם של מונופולים.
יואל, כלכלנים מאמינים בתמריצים שהפער בין השכר של רגולטור ופקיד בכיר במשרד האוצר לבין השכר של המפוקח, המנכ״ל, הוא 1-10. אין לזה השפעה בסופו של דבר על הרגולציה?
אני לא חושב שזאת ה...
כלומר, פה התמריצים לא עובדים.
לא, שוב, לא כל רגולטור הופך להיות אחר כך מנכ״ל של חברה מפוקחת. בסדר? בואו נסתכל על זה. יש מקרים כאלה, זה היה פעם אולי יותר מקובל בעבר, זה לא קיים, אני חושב, בצורה כל כך משמעותית בהווה. וכן, אני חושב שזה נכון שאנשים שבאים ועושים תפקיד בשירות הציבורי, בסוף גם יעברו למגזר הפרטי. אני חושב שיש יתרונות גם למגזר הפרטי, לא רק בהיבט של הרגולציה, בעובדה שאנשים באים עם ראייה טיפה יותר רחבה, ויש לי ניסיון במעבר מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי, וחזרה למגזר הציבורי, ואני חושב גם שזה חשוב שאנשים שהתנסו במגזר הפרטי יחזרו ויעבדו במגזר הציבורי ויתרמו מהראייה הרחבה שלהם ומכישרונם למגזר הציבורי ולציבור במדינת ישראל.
אגב, אני מסכימה עם יואל, אני חושבת שחלק מהבעיה היא שהרבה פעמים אנשים מאוד צעירים מקבלים החלטות מתוך איזו נאיביות שכל מיני דברים יכולים לעבוד, אבל הם לא כל כך לוקחים עד הסוף בחשבון מה ומי עומדים מולם, וכמה מחשבה הושקעה ברצון לתמרן את ההחלטה שלהם ככה שהיא תתאים לצד השני.
אבל אם נחזור אולי רגע לים המלח, אני חושב שצריך רק להגיד דבר אחד. הוועדה המליצה לקיים מכרז לים המלח. כדאי שנגיד מהם המסקנות הסופיות, כי על זה דיברנו ולא ציינו את זה. היא מודעת לבעייתיות במכרז, ולכן היא קבעה שהמדינה צריכה לקבוע מחיר מינימום במכרז הזה, כדי להתמודד עם חוסר הסימטריה באינפורמציה. ובנוסף לכך הייתה המלצה מאוד ברורה, להקים ולהערך להקמה של אלטרנטיבה, בהינתן שאף אחד לא ייגש למכרז, או שהזכיין המקומי לא ירצה באותו מכרז לשלם את מחיר המינימום, כי הוא יהיה היחיד שניגש למכרז, ובמקרה הזה להפעיל את מפעלי ים המלח באמצעות חברה ממשלתית. לא כי אנחנו מאמינים שחברה ממשלתית זה דבר טוב להפעלה, אין פה אידיאולוגיה שצריך להפעיל זה על חברה ממשלתית, אני חושב שאנחנו רואים היום הרבה תופעות לא טובות בחברות ממשלתיות, שהן חברות עסקיות, ואני לא חושב שזה פתרון אידיאלי, יחד עם זאת צריך לייצר אלטרנטיבה אמינה, מתוך הראייה של החוזק המשמעותי של מפעלי ים המלח, הזכיין קיים בכל התמודדות עתידית על המשאב הזה, ופה הממשלה נדרשת לפעול מוקדם ולייצר אלטרנטיבה אמינה שתאפשר לה בעצם להפעיל את זה גם בלי מפעלי ים המלח או בלי כימיקלים לישראל ביום שאחרי. ומה שאבסורדי בכל העניין הזה שככל שההערכות הזאת תהיה יותר נכונה, יותר אמיתית ויותר מעשית, כך יקטן הסיכון שזה יקרה באמת, כי בסופו של דבר זאת הסיטואציה. אז צריך לקבוע בו מחיר מינימום שהוא המחיר שהציבור יקבל, וזה בנוסף אגב לחלוקה שבין המדינה לבין הזכיין על פי חוק שישינסקי, שאותו קבענו אגב כדבר שלא שינינו, ופה צריך לאכוף את זה, אם זה לא נחף, כמובן שצריך לאכוף את זה כמו שצריך, ובנוסף לזה יש פה איזושהי תרומה, שצריכה לחסות גם את העלות של הנכסים הקיימים, ואולי גם מעבר לזה, וזהו מחיר המינימום.
מה הסיכוי לדעתך, וגם לדעתך, שמשפחת אופר תקבל את האפשרות להאריך את הזיכיון, או תהיה בעצם הזכיין הבא?
אני לא יודע להאריך אם יהיו הזכיין הבא, אני רק, כל התקווה שלי שבאמת יערך פה מכרז מתוך הכללים שקבענו, ושהמדינה תדע לקבוע לפחות את מחיר המינימום, באופן שייתן לציבור בישראל את התרומה הראויה לנכס הזה, אבל כדי שזה באמת יקרה, יש פה הרבה מאוד עבודה, והיא רובה יושבת אצל החשב הכללי וצוותים בין משרדיים שהוא צריך לנהל כדי להיערך ליום שאחרי. ככל שיעשו את זה יותר מוקדם, כך הסיכוי שגם נצליח לממש את הערך הכלכלי של ים המלח תוך שמירה על הנושאים הסביבתיים וגם לתת לציבור את הערך האמיתי שמגיע לו, היא יותר גבוה.
הסיבה שאנחנו נלחמים כבר כל כך הרבה שנים קודם על העניין הזה, זה בדיוק כי אנחנו חוששים שההסתברות לכך היא גבוהה. עם זאת, אני כבר שומעת היום גורמים בתוך הממשלה שאומרים, הבעיה היא בעיה אישית. הבעיה היא שמשפחת אופר, לא, אפילו לא כחיל, צריכה להיות מחוץ לסיפור הזה. הם אומרים את זה בשקט, הם אומרים את זה בחדרים סגורים. אני לא יודעת מתי הם יגידו את זה בחוץ, אם בכלל, אבל יש כל מיני סוגים של פתרונות שצריך לבחון, כדי שבסופו של דבר באמת התוצאה תהיה יותר טובה.
יואל נווה ומרב דוד, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
תודה רבה.
טוב, ענת, איך את מסכמת את השיחה עם מרב ויואל?
אני חושבת שיואל מאוד מאוד התאמץ לשמור על המסקנות של הצוות שבעצם הוא עמד בראשו, וגם לשמור על מעמדו של הרגולטור בתוך מערכת היחסים המאוד מורכבת שיש להם עם משפחת אופר.
כן, אני חושב ששני דברים עלו כאן. אחד, קודם כל יואל אמר שהמדינה נמצאת בנחיתות מול החברות המפוקחות בהפרטה ובתחומים אחרים, בגלל מה שהוא קרא תחכום של הסקטור העסקי, יותר גדול מהתחכום של הרגולטורים. ואני חושב שהדבר הזה צריך להוביל אותנו, אם הרגולטור עצמו, האיש שהיה במשרד האוצר כל כך הרבה שנים, מכיר בכך שבאופן מבני, יש פער של כוח תחכום ומידע בין המפוקח לבין המפקח, בין מי שמייצג את האינטרס הציבורי לבין הסקטור העסקי, אז בבואנו להפריט ובבואנו לעשות רגולציה, אנחנו תמיד צריך לזכור, אנחנו תמיד צריכים להחמיר. מדוע? כי אנחנו יודעים שהצד השני יש לו יותר כוח. ומרב, מלובי 99, קודם כל ראינו עד כמה הם קריטיים לכל התהליכים האלה שהם שמים כל הזמן את הזרקור, ראינו את זה בשיחה הזאת, ראינו את זה בשיחות קודמות, כמה התנועה האזרחית וארגונים כמו לובי 99 הם קריטיים, שהם עוקבים שם כל הזמן, לפעמים העיתונות הרי מתעייפת הרבה פעמים, ומרב אבל הביאה לנו עוד תובנה אחרת, וזה הסיפורים שלה מימי תנובה. אני רוצה לחזור על מה שהיא אמרה כאן, היא ישבה בתנובה, שהייתה במערך צוות הלוביסטים של תנובה, והיא ראתה איך בכיר, בחברת לובי, בכיר בתנובה, יושב במשרדים, ובאופן פעיל משפיע על מינויו של יושב ראש רשות התחרות הבא. היא הייתה בחדר ושמעה את זה.
מנסה להשפיע, גיא.
מנסה ומצליח. המינוי שהם רצו התקבל. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, תודה רבה לשני אבירם, תודה רבה לאמיר פקטור ולהכנת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.